יש כמה שורות מאת הקדושה תרזה הקדושה, נזירה נוצריה שחיה בצרפת בסוף המאה ה-19, פרשה לנזירות בגיל מאוד מאוד צעיר, בת 15, וגם הלכה לעולמה שנות ה-20 לחייה. אני לא זוכר את כל השורות, אבל השורות הממש האחרונות שם הולכות כמעט משהו, ואז ועושות את הנשמה מוכנה, מעוררות ברוך. אז בלי להיכנס להבחנות ולהבדלים בין נשמה לתודעה, בלי להיכנס למטאפיזיקה ופילוסופיה, ואם לקחת את זה בהשאלה, את השורה הזאת, ולומר, ועושות את התודעה, עושות את הצ'יטה, נאמר את זה בשפה הפאלי, ועושות את הצ'יטה מוכנה, מעוררות ברוך. צ'יטה, למי שלא מכיר את המושג, זה המושג בשפה הפאלית שהרבה פעמים אנחנו מתרגמים אותו לתודעה, וליתר דיוק המשמעות שלו היא לב תודעה. בשפה הפאלי, עד כמה שאני יודע, ברוב השפות ההודיות הקלאסיות אין את ההבחנה בין לב לראש. ובאיזשהו אופן אפשר לומר, וזאת הסיבה שאני מנכיח את זה גם כאן ברגעים אלה, זה שבראש ובראשונה מה שאנחנו עושים כאן ממש עכשיו זה לעשות את הצ'יטה שלנו מוכנה, לעשות את הלב תודעה מוכנה. מוכנה למה? אולי מישהו אומר. אז אם נסתכל על זה רגע, עשה להתייחס על זה מהסוף להתחלה, היעד שלנו, so to speak, היעד שלנו זאת התעוררות. התעוררות כזאת היא שמאפשרת חופש ממה שכובל אותנו, ממה שמצר עלינו, במובן העמוק של המילה. התעוררות, עצם המושג, בתוך כך רומז לנו שאנחנו כבולים בתוך צורות ראייה, שאנחנו מאמינים שככה הם פני הדברים והן כובלות אותנו. היעד שלנו הוא התעוררות, ומה שמאפשר התעוררות, מה שמביא להתעוררות, זה ראייה מפוכחת. אלה תובנות אל מי שאנחנו, אל הטבע האמיתי שלנו, והטבע של מה שסובב אותנו. לעשות את התודעה, את הלב תודעה מוכנה, היא כדי שתובנות ינבטו, יצמחו, ינחתו, יספגו, דרושה קרקע פוריה, מצע מתאים, שבתוכם דברים יכולים לנבוט ולהיספג. ולכן, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, בעצם בראש ובראשונה, כאשר אנחנו מציבים את עצמנו על הדרך, אנחנו מטפחים, מפתחים, מביאים אל הלב תודעה, איכויות שהופכות אותה למוכנה, הופכות אותה למצע מתאים, לקרקע פוריה. ואני רוצה אני רוצה להזכיר כאן כמה היבטים של לעשות את הלב תודעה מוכנה. כמה היבטים שבאים לידי ביטוי בתרגול, וביתר סט כאן ביום הזה שלנו. יש לנו בתוך הריטריט הזה 3 ימים מלאים. ימים שבהם אנחנו מתעוררים והולכים לישון, יום שלם של תרגול. ואת היום הזה, שהוא היום המלא הראשון, אנחנו לוקחים בתוך כך אל המקום של להביא את האנרגיה, לטפח ולפתח את התודעה, לעשות אותה מוכנה. היבט אחד, נגענו בו אתמול בערב כבר בשיחת הפתיחה, והוא נוגע לסילה, לאתיקה, לתרגול של סילה. כל המקום שבעצם מכוון בתרגול הזה לעדן את הכוונה שלנו לאי פגיעה, כל המקום הזה מטפח בתוכנו יותר שקט. כאשר אנחנו לא מכוונים אל המקומות הללו, נזכיר המקומות של להימנע מהרג, להימנע מגניבה, להימנע ממין שימוש, מיניות שהיא פוגענית, להימנע משקר או דיבור פוגעני, או בשימוש בחומרים שמערפלים את התודעה, ואז אנחנו פחות בהירים גם לגבי מה שאנחנו עושים. כאשר אנחנו חיים, כשאנחנו נמצאים בתוך מרחב שמתורגלת בו סילה, יש לנו יותר שקט, גם כי אנחנו חשים יותר בטוחים. יש לנו פחות דאגה שמתעוררת לנו בסביבה שבה אולי יקרה משהו, אולי יעשה משהו, אולי מישהו יאמר לי משהו בשביל לפגוע בי, או ייקח את מה שלי, או יתקוף אותי. מצד אחד, מאפשר את התרגול של הסילה להשקטה של ההיבטים האלה, של חוסר השקט, של הדאגה. ומהצד השני, כאשר אנחנו מונעים לידי התנהלות שהיא פוגענית, דברים מעוררים בנו חוסר שקט פנימי גם כן. עקיפות מצפון, רגשות אשם. התרגול הזה של סילה הוא היבט אחד מאוד מאוד חשוב של לעשות את הלב תודעה מוכנה. ובתוך הקונטקסט של ריטריט, כמו בהיבטים אחרים של התרגול, גם בקונטקסט הזה, מתאפשר לנו לעדן את התרגול. השקט, ההתבוננות שמתפתחת, הסביבה, המרחב, מאפשרת לנו לראות מקומות הרבה הרבה יותר מעודנים. אפילו זה למשל. כשלכאורה כל הכוונה שלי הייתה שיפסיק לגרד לי, אבל אני יכול לראות, למי שלא יושב כאן ממולי עכשיו ושומע אותי בהקלטה, או למי שהעיניים שלו עצומות, אני נתתי לעצמי כפה בכתף, כתף, בזרוע, כי רגע לפני כן היה שם איזשהו זבוב או יתוש. ובתוך העידון של תשומת הלב והקשב, אנחנו יכולים לראות אולי שיש פה בתנועה הזאת גם משהו שמתכוון לפגוע, ושאפשר אולי בעדינות לבקש מהזבוב או היתוש ללכת. היבט אחד קשור אל התרגול של הסילה והעידון שלה שמתאפשר בריטריט. היבט אחר קשור אל ההתמקמות בגוף, בתוך תנוחת הישיבה, והעידון של תנוחת הישיבה. בראש ובראשונה, המקום הזה שמחזיק את הכוונה הזאת, שיש בה גם מקום של להביא אל הגוף איזושהי איכות של נוכחות, של צמיחה, של יושרה. מעניין רגע להתעכב על המילה הזאת בעברית. יושרה, על המילה שמתייחסת אל איכות פנימית. ובו בזמן יש בה את השורש ישר. משהו שמההתכוונות, פלג הגוף העליון, עמוד השדרה, גב והצוואר, יהיו ישרים יחסית. אין צורך שיהיו זקופים. מילה, אני אומר זקופים, תראו את השורש שם, שאת השורש של זקיף, שומר, זה יכול להכניס איזשהו מתח. לא, אין צורך פה, יחד עם ההתכוונות, לאיכות שנוכחת, איכות של צמיחה ויושרה, גם איזושהי איכות של נינוחות, שאפשר, מאפשר להתרווח בתוך הגוף. ושוב, ממש כמו עם התרגול של סילה, גם תנוחת הישיבה היא תרגול. היא תרגול שההיות בריטריט מאפשר לעדן אותו. לראות שישנם תנועות יותר ויותר מיקרוסקופיות. לפעמים זה מרגיש כאילו כאשר אנחנו יושבים בהתחלה, זה קצת כמו איזה מטוטלת כזאת, בין משהו כזה לכזה. אני פתאום רואה שאני כפוף ואני מתמתח, יושב ככה והחזה שלי והכלוב הצלעות אולי ממש קלו, ולאט לאט זה רופס. אני מוצא את עצמי ממש רופס שכזה. ולאט לאט המטוטלת הזאת הולכת ונעשית עדינה. כאשר אני שם לב שמשהו ביושרה שלי יתרופף, אני פשוט מביא איזושהי כוונה של צמיחה. ואם אני שם לב שמתוך הכוונה של הצמיחה משהו מקובץ, אני מרפא רק את מה שמרגיש מקובץ. העידון של תנוחת הישיבה כתרגול. תנוחת הישיבה זה לא איזשהו דבר שאנחנו עושים אותו בהתחלה. טק, 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 טוב, ישבתי, אני בסדר. עכשיו מתחילים לתרגל. הגוף והאופן שבו הוא מונח איתנו כל הזמן. מדי פעם אנחנו חוזרים אליו ומתרגלים איתו. ההתמקמות בתוך הגוף היא לא משהו שאנחנו עושים לפני, ממש כפי שמה שאני מדבר עליו עכשיו, ונתתי אותו ככותרת של היום הזה, הכנת הלב תודעה, הוא לא איזשהו משהו שאנחנו עושים בהתחלה, צריכים לעשות אותו ואחר כך נעשה וי וממשיכים הלאה. הוא חלק אינטגרלי מה שתמיד נוכח. אנחנו כאן, בתוך היום הראשון, מתכוונים להביא אליו דגש. אספקט נוסף, שלישי, שלישי נכון? דיברנו על סילה, התרגול של סילה והעידון של הסילה, דיברנו על תנוחת הישיבה, ההתמקמות בתוך הגוף והעידון של תנוחת הישיבה. אספקט שלישי, נוגע למיקוד ולאיסוף של התודעה. שם כך דרך ראשונה, בסיסית ומאוד מאוד תומכת, היא למקד את התודעה באובייקט אחד. תודעה מטבעה נוטה לקפוץ, עולה לי מענף לענף, אני כל כך נשען כבר על המטאפורה של הבוזה, של הבודה, דיבר על תודעת הקוף. התודעה כמו קוף, כמו שהקוף בג'ונגל קופץ מענף לענף לענף לענף, כך גם התודעה מתוך איזושהי אסוציאציה, משהו שמושך את תשומת הלב, צליל חזק, איזשהו זיכרון, איזשהו משהו שאני אומר עכשיו, תודעה נמשכת אליו והולכת וקופצת. אנחנו בדרך כלל אפילו לא שמים לב אל התזזיתיות הזאת. והאספקט של הפיתוח של הלב תודעה, לעשות אותה מוכנה, פיתוח של הסמאדי, אספקט שלו הוא פיתוח איזושהי איכות של מיקוד ואיסוף. באמצעות המיקוד של התודעה באובייקט אחד, שעבור רובנו האובייקט הזה זאת הנשימה. שוב ושוב אנחנו מזכירים לעצמנו את ההתכוונות שלנו להיות בנוכחות, להיות כאן, להיות בקשר עם מה שעכשיו. שוב ושוב כשאנחנו נזכרים בזה, אנחנו הרבה פעם אנחנו שמים לב שהתודעה הלכה לכאן או לשם. אין צורך לכעוס על עצמנו. אין צורך למדוד את התרגול. זה האופן שבו התודעה פועלת. זה שאנחנו שמים לב לזה, זה העניין. הלשים לב, אבל לא להסתפק רק בלשים לב. לשים לב, להשהות, לעדן תגובות שעולות עם עולות. בואו נודה על זה, כל כך הרבה פעמים עולות של אכזבה מעצמי או שיפוט עצמי או כעס על עצמי. להשעות אותן, ובו בזמן, עם החלטיות, להחזיר את תשומת הלב לכאן ועכשיו אל האובייקט שלנו. שעבור רובנו זאת הנשימה. אפשר, כמו שציינתי אתמול, להשתמש בתיוג או בשיום או בציון המילולי כמשהו שבו שוב ושוב הוא מזכיר לנו להפנות את תשומת הלב. שאיפה בזמן השאיפה, נשיפה בזמן השאיפה. וכשאנחנו עושים את זה, לראות שאנחנו לא מתרכזים במילה, שזה לא שזה כמו איזושהי מנטרה ואנחנו מתרכזים ברפטטיביות של הביטוי. הרבה פעם כשזה קורה, מה שנשים לב, שאין קשר בין התיוג, בין המילה שרצה לבין מה שקורה בפועל. אלא המילה, השיום, התיוג, יותר משהו שמצביע ומפנה את הקשב שלנו אל החוויה הממשית, המוחשית של הנשימה. ההיווכחות בתחושות שמתעוררות בגוף יחד עם הנשימה והשהות בתוכן. אספקט נוסף, אספקט רביעי של הפיתוח של הסמאדי, של המקום של לעשות את הלב תודעה מוכנה, נכונה, ופיתוח של נוכחות מלאה. פיתוח של נוכחות מלאה שכולל בתוכו גם את המקום של הרציפות של תשומת הלב. וכמובן, וחשוב להגיד, הדברים הם לא נבדלים אחד מהשני, האספקטים השונים שאני מבחין ביניהם, ובו בזמן ההבחנה לפעמים עוזרת. הרציפות של תשומת הלב, שאותה אנחנו גם מפתחים על ידי הבחירה, בהתמקדות חוזרת ונשנית אל אובייקט אחד, ובעניין שאנחנו מביאים אליו, בעניין, בסקרנות. אנחנו נוהגים לדבר כאן על beginner's mind. מכירים את הביטוי? תודעה של מתחיל. תודעה של תינוק. כמעט תמיד שאני אומר את הביטוי הזה, העין שלי מחפשת את זה. מחזיק ביד עכשיו את המקל של הקערה הטיבטית. והנה, אמרתי את איך שהתודעה שלי מתייחסת לזה. הנה, מקל. מה לעשות עם זה? אבל תדמיינו שזה מונח כאן עכשיו על שטיח קטן, ומול זה נמצא תינוק בן כמה חודשים. איך הוא פוגש את זה? יכולים לדמיין את היד של... לקחת את ה... לטעום, ללעוס, כל החושים. את אותה סוג של סקרנות אנחנו מתכוונים לפתח, שעולה בדיוק כמו שלי, כן, מקל, מה לעשות עם זה? עולה בתודעה, כן, נשימה, טוב, אני יודע מה זה נשימה. אני... מקום שמבקש לפגוש את הנשימה הזאת עם סקרנות ופיתוח של רציפות של תשומת הלב, ולצד זה נוכחות מלאה. כי לא משנה, בואו אני אגלה לכם סוד, לא משנה כמה אנחנו מתרגלים, כמה שנים או כמה ימים אנחנו בתוך הריטריט, זה לא שפתאום כל מה שישנו זה נשימה והעולם הפנימי כמו נחבא, או העולם החיצוני כמו נחבא. הנוכחות המלאה יש בה את הזיכרון שוב ושוב בכוונה שלי להיות ממוקדת, הבחירה שלי באובייקט אחד של הנשימה, החזרה והעניין בו, ובו בזמן הקשב למה קורה תוך כדי. שפתאום עובר, יש צליל חזק, טרקטור עובר, עולה צליל חזק, תשומת הלב נלקחת לשם. טרקטור, מה עושה עכשיו? זה העונה של הקציר? זה לא טעות, זה לא בעיה. והראייה הזאת היא מאפשרת להקטין את התגובתיות האוטומטית אל רשמים שונים שעולים מבפנים ומבחוץ. ולחזור בקלות רבה יותר אל העוגן שלנו, אל האיסוף, אל האובייקט האחד. וכאשר ברגעים מסוימים אנחנו חשים איזושהי איכות של נוכחות מלאה, פשוטה, פתוחה אל מה שנוכח עכשיו, אפשר ליהנות ממנה. ההנאה העדינה בלהיות פשוט נוכח מרככת את התודעה, את הלב תודעה עוד יותר. אז לסיום אני אמנה שוב את חמישה היבטים שנגעתי בהם כאן, שנוגעים אל המקום של לעשות את הלב תודעה מוכנה. עידון התרגול של סילה, של הכוונה לאי פוגענות. עידון ההתמקמות בתוך הגוף, והראייה של ההתמקמות בתוך הגוף, של המזיגה של תנוחת הישיבה אל הגוף כתרגול. הפיתוח של המיקוד והאיסוף של התודעה, בעיקר בשלב זה באמצעות המיקוד של התודעה בנשימה, תוך הבאה של סקרנות ותוך הפיתוח הרציפות של תשומת הלב מרגע לרגע. בית רביעי, פיתוח של נוכחות מלאה, הקשב המקבל של רואה את מה קורה תוך כדי שאני בתוך ההתכוונות לפתח את תשומת הלב לאובייקט אחד, להיות ממוקד באובייקט אחד. כשאל תוך האספקט הזה הבאה של מקום שיש בו לצד ההתמדה וההחלטיות של החזרה, במקום של קבלה, של רוח. והיבט חמישי, היבט של ההנאה, של העונג, מכל רגע של נוכחות שפתאום, כמו משום מקום, מפציע. בואו נעצום עיניים. במסורת הבודהיסטית יש דימוי רווח לתרגול כאימון של פיל. הפיל הוא בעצם דימוי לתודעה, פילים יכולים להיות מאוד מאוד הרסניים. חלק מכם אולי יצא לכם מלהיות בהודו ולשמוע במקרים קרובים בכפרים שפיל נכנס לכפר והיה הרבה הרג של נשים או בעלי חיים ורכוש. בעל חיים מאוד 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 עוצמתי, מאוד חזק, שיכול להתנהל מאוד בפראות. ובו בזמן פיל יכול להיות בתרבות הכפרית גם פיל מאולף, עם כל העוצמות שלו יכולות להיות מגויסות לטובת צרכי האדם. בתרבות המערבית אנחנו לא מרבים להשתמש בדימוי הזה. שתי סיבות עיקריות. גם בגלל הבעייתיות המסוימת שישנה היום בתוך החשיבה שלנו, של חשיבה על חיות בר והמקום של השימוש בחיות בר והאילוף ושלל הדברים, וגם כי לעיתים מבחינת התועלת של זה עבורנו כמתרגלים, זה יכול לשאת איתו איזשהו מסר חזק מדי, מקשה מדי. אולי מצוי למשל ברעיון של אילוף. אבל בו בזמן, אני מניח את זה כאן כי אני כן בתוך המקום של להציע להרהר בזה. גם במקום של העוצמה של התודעה. וכמה התודעה יכולה להשתולל, להתפרע באין מפריע ולאמלל אותנו, לגרום בנו חוסר שקט או חוסר ביטחון או דאגה, אשמה, בלי שאנחנו בכלל מבינים מתוך כך מה שקורה. וגם לתת את ליבנו ודעתנו על האפשרות, רבים מאיתנו גם מכירים אותה, כשהתודעה שקטה ומיומנת, איזה כלי רב עוצמה היא. ולקחת את זה כאן בתוך הקונטקסט של הריטריט אל המקום של הנחישות של התרגול. ואני מניח את זה ממש כאן עכשיו כשאנחנו תכף יוצאים החוצה, אבל התרגול לא מפסיק. אנחנו יוצאים לסשן אחר של תרגול, לתרגול בהליכה. והמקום של לקחת את הזמן הזה עם אותה כוונה, בתוך הכותרת הזאת של היום, של לעשות את הצ'יטה מוכנה, לעשות את הלב תודעה מוכנה. לקחת מתוך האספקטים שציינתי קודם, בתוך כך מה שמרגיש נכון, מה שמרגיש נכון עבורכם, בין אם זה מקום של העידון, של הסילה, בין אם זה המקום של טיפוח של הרציפות של תשומת הלב, שהיא חבוקה יחד עם הנוכחות המלאה, שמתחילה ממש עכשיו לעלות, כאשר מתחילות לעלות המחשבות, טוב, מה אני אעשה עכשיו? לאן אני אלך? לאן המקום להיווכח בזה? ולחזור לכאן, אל הספייס שלנו, אל ההקשבה, כשבתוך ההליכה את הנשימה מחליפות כפות הרגליים, התנועה בכפות הרגליים, התחושה בכפות הרגליים. ממש כפי שכאשר אנחנו מבקשים לטפח את תשומת הלב הרציפה לנשימה, מסייע בידינו השיום או התיוג. מאוד מאוד כדאי להשתמש בתיוג גם בהליכה. עמידה, מגע עם כפות, מגע של כפות הרגליים עם הקרקע. למי מכם שיותר רחוק ולא רואה, אני מדגים את זה עם כפות הידיים שלי שמונחות כרגע על הירכיים שלי. הרמה, הזזה, תנועה קדימה, הורדה, דריכה. הרמה, הזזה, הורדה, דריכה. התיוג, השיום, המילה מצביעה, מכוונת את תשומת הלב להיות עם התנועה, עם התנועתיות ועם התחושות שעולות באזור אליו אנחנו שמים לב תוך כדי. יש בהליכה גם משהו שמאוד מזמין אותנו אל המקום של נוכחות מלאה. לצד האיסוף והמיקוד שבהליכה ובחוויית ההליכה, בתנועתיות של כפות הרגליים, משהו שפתוח אל תחושת הנוכחות של הגוף כולו. פתוח במרחב, צלילים שמטבע הדברים מופיעים ומתפוגגים, מראות, מחשבות שמדי פעם לוקחות אותנו, אנחנו חוזרים בתוך כך ונאספים ומטפחים את זה עם איזושהי כוונה בהירה, איזושהי אנרגיה, התכוונות אל ההתמדה בתרגול. ברמה הטכנית מאוד כדאי ומסייע בזמן של ההליכה לבחור לעצמנו מרחב ברור להליכה. שתי נקודות בין שתי קצות הדשא או בין הנעליים שלי, רבים בוחרים ללכת יחפים יותר, לפעמים זה מסייע בלחוש את התחושות בכפות הרגליים, למרות שממש לא חייבים. אם זה בין שתי הנעליים או הסנדלים שלי, או בין שני עצים, או בין שני בניינים. מרחק 10, 15, 20 מטר, וללכת ביניהם. ללכת מהנקודה אחת אל הנקודה השנייה. כשמגיעים, לעצור לרגע, אפשר לעצום עיניים, לאסוף את עצמנו בתוך תנוחה של עמידה. ואז להסתובב וללכת חזרה. העובדה שאנחנו בוחרים איזשהו מין מסלול קבוע כזה, חוסך מאיתנו ברמה הלא מודעת, או כמעט על סף המודעות, יש בדרך כלל את המקום של, טוב, לאן אני אלך עכשיו? בחירה במקומות שונים. טוב, אני אלך לשם, ואז אנחנו באופן אוטומטי מדליקים את הטייס האוטומטי. אנחנו כאן רוצים שוב ושוב להשהות את האוטומטיות, ולפתח ולטפח את תשומת הלב. אז כדאי לבחור שתי נקודות, את קצב ההליכה, כדאי להיעט לפחות במקצת. שוב, כשאנחנו הולכים בקצב הליכה רגיל, אנחנו באופן אוטומטי מפעילים את האוטומט. ההאטה מסוימת כבר עוזרת לנו בזה לא להפעיל את האוטומט. לפעמים אנחנו בוחרים להאט הרבה הרבה יותר כדי להגדיל את הרזולוציה של תשומת הלב של כל ההתרחשות הזאת שאנחנו קוראים לה הליכה.